טוב, שלום וברכה. היום נעסוק, ברוכים הבאים לכולם, היום בעזרת השם נתחיל להיכנס פנימה אל תוך הימים הגדולים שאנחנו צועדים לקראתם, שזה ימי החג, ימי הפסח. להבין את הגדלות של הימים האלה, אי אפשר להצטמצם רק לימי החג, אלא צריך לעשות את ה-30 יום קודם החג, גם בענייני ההלכה וגם בענייני אגדה. ונלמד בעזרת השם כמה וכמה בעזרת השם פסקאות מתוך ממרום על האגדה של פסח מההתחלה בנושאים שקשורים, ויש גם בסוף האגדה עוד ענייני החג, ענייני יציאת מצרים וענייני שבת הגדול, וכל הפסקאות יחד ירוממו אותנו לחיבור הזה לקראת הימים הגדולים והנוראים האלה. אומר הרב בתחילת ההגדה, בכלל הימים האלה היו מאוד מיוחדים אצל הרב חרל"פ, יש עליו המון סיפורים בכלל על כל פסח, כל האורות העליונים שהיו בליל הסדר, ו כמה סגולת ישראל ותורה תלויים בימים האלה. מרגלה בפומה דרבנו, כי ליל הסדר הוא הנותן לו כוח ועוצמה לכל יומות השנה. ואכן מה נהדר היה רבנו זצ"ל בליל הסדר, כשעל פניו המאירים והמזהירים הייתה נסוכה שמחה נפשית טהורה וזכה יותר מבכל השנה כולה. כאילו יש פה עדות מזקני הדור שלנו שעדיין קיימים איתנו. אני אישית מכיר כמה נכדים של הרב חרל"פ. אומרים שהמחזה לראות את הרב כאיש ירושלים בצורה כל כך מזהירה, זה היה מחזה שלא היו רואים כל השנה. כל השנה היה בגודל, היה בקודש, בליל הסדר היה בחינת קודש קודשים. כשעל פניו המאירים והמזהירים הייתה נסוכה שמחה נפשית טהורה וזכה יותר מבכל ימות השנה. חירות הגוף והנפש היו חרוטים על לוח ליבו. במלוא תפארתם ופניו בוערים כלפידים. איזה תיאורים יש פה. והוא כולו מלא רגשי קודש וגילת אהבה ורעדה, כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. מה שהרמב"ם אומר, חייב אדם להראות את עצמו, זה לא רק כלפי חוץ, אלא הוא חש בכל... כל נימי נפשו. והוא כולו מלא רגשי קודש וגילת אהבה ורעדה, כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. ובין כל קטע וקטע שבהגדה היה פיו מפיק מרגליות, ביורים וגיונות הסדר ההגדה, והמאורעות שיראו לעם ישראל. אנחנו רוצים קצת ללכת בעקבותיו, לחטוף קצת מהאורות הגדולים. באמירות קודש אלו מפרש רבנו זצ"ל לתוקף קדושת ליל הסדר והאורות העליונים המתגלים בו לכל אחד ואחד מישראל, ואת גדולת מעלתם של ישראל וסגולת תפארתם שהגיעו אליהם בשעת יציאת מצרים עם הרחבת דיבורים עמוקים וכו' 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 וכו'. אומר יש לנו פה משהו מיוחד, זה לא עוד לילה כשאר הלילות. אני חושב שגם ההתחברות שלנו למושגים הגדולים האלה, בהסתכלות שלנו אל עומק ההבנה של מה זה ליל הסדר, זה גם מה שנותן לנו את הכוח לכל ההכנות, וזה מה שנותן לנו את הכוח לכל מה שצריך מבחינה נפשית ומבחינה פיזית, מבחינה מעשית. כשאדם יודע שהוא מכין את הבית שלו לקראת המלך, אז הוא עושה את זה בשמחה, בהתלהבות, לא בלחץ. הוא עושה את זה אבל בשמחה ובהתרוממות רוח. וזה אולי הדבר החשוב. ההבנה שליל הסדר זה לא רק סור מרע, לא רק הליכה לבאר את החמץ, להשבית אותו, לבאר אותו, סור מרע. אלא גם יש את הסור מרע בשביל לעשה טוב, בשביל... מה יש לנו בליל הסדר? הבנו שאין חמץ, אין זה, אסור אפילו פירור. מה יש? איזה מעלת היום. ולפי המושגים שאנחנו נלמד, לפי ההרחבות שבעזרת השם יהיה פה בשיעורים, נוכל קצת לטעום טיפה מהיין המשובח שהרב חרל"פ הוריד לנו לעולם. ואנחנו בעזרת השם נתחיל. אומר הרב ממש בתחילת הספר, מה שנשתאו ישראל במצרים עד שלא יכלו להתמהמה היה לפי שכל המבוקש מאיתו יתברך לגלות את הקדושה הקבועה שבישראל, שלמרות שכל המסכים והעלמות החלודות העבות והגסות שנשתמרה בהם הנקודה הפנימית ובכל גבנה מריתו מבחוץ, הם ראויים למעלה מצד הפנים. אומר הרב, תדע לך שזה שעם ישראל השתאה במצרים עד שלא יכלו להתמהמה, מה היה העניין של הדבר הזה? אומר הרב, יש דבר קבוע ויש דבר חיצוני חולף. הקדושה של עם ישראל היא דבר קבועה וקיימת. והמסר שהרב רוצה להעביר לנו בפסקה הזאת, שהקדושה היא תמיד קביעה וקיימה. מה שרואים מבחינה חיצונית, כמו שהסברנו בשיעורים הקודמים, הללו והללו, כל מיני כתרוגים ומסכים ועניינים, זה הכל מבחוץ. זה הכל חיצוני, זה הכל תפל העיקר של הקדושה, וזה הכל חולף. וכשהקדוש ברוך הוא בא לקחת גוי מקרב גוי, הוא בא בעצם לגלות את הקדושה הפנימית הקיימת. עם ישראל נדרש גם כן לעשות את העבודה הזאת, וגם הוא היה לו כמה סימפטומים שנראה בהמשך שהוא שמר עליהם, שלא שינו שמם, לבושם, מלבושם, שנעמוד על העניין הזה. מה העניין שלושת הדברים האלה דווקא? אבל המהות שהקדושה תמיד קיימת. הקדושה קביעה וקיימה. אומר הרב, לכן אף על פי שכבר היו בממתת שערי טומאה, בכל זאת נגלו. כן, גם המהר"ל מסביר על זה הרבה בנצח ישראל פרק י"א, על העניין שהקדושה היא קביעה וקיימה בעם ישראל. וגם אם מבחוץ רואים כל מיני סימפטומים שהם לא מתאימים לעם ישראל, זה מבחוץ. תמיד, תמיד, תמיד מבפנים, הקדושה קביעה וקיימה. אז אפילו שהם היו בממתת שערי טומאה, נגלים. וכשהם עולים, עולים עד הרקיע. לא רק עלייה כזאת שסור מרע, כמו שאמרנו, שהם יצאו ממצרים. נו, שכוייך, הגיעו לדרגה אמצעית. עכשיו הם כבר לא עבדים לעבדים. אז מה כן? אומר הרב, זה לא עובד ככה. זה כמו קפיץ. קפיץ שאתה מורך אותו, כמה שאתה תמח אותו עוד יותר, אחרי זה שאתה עזוב אותו, הוא קופץ פי כמה ממה שהוא היה. לא תלחץ אותו, הוא יישאר עומד. כשתלחץ אותו, הוא יעלה אחרי זה עד הרקיע. זה עם ישראל. עם ישראל, התכונה הפנימית שלו, זה לא לעמוד בסטטי. השרפים עומדים ממעלו. עם ישראל הוא תמיד מהלך, תמיד מתקדם. כשנותנים לו להתקדם, הוא תמיד מתקדם. לפעמים, חס ושלום, בגלויות, בכל מיני מצבים וסיבות, מתקדם, ההפך מלמעלה. וכשעם ישראל שב בתשובה, כשעם ישראל בעצם הולך בכיוון הנכון, הוא דוהר קדימה למעלה. אומר הרב, לכן אף על פי שכבר היו בממתת שערי טומאה, נגלו. למה? כי הקדושה היא קביעה וקיימה בעם ישראל, אפילו אם הם ירדו, בן של מלך. כמה שהוא ייפול, 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 אפילו ילך לשבת עם האנשים בתוך ההשפטות, הוא עדיין בן של מלך, זה לא יעזור לו. זה לא יעזור לו איפה שהוא נמצא. תמיד יש עליו חותם שהוא בן של מלך. עם ישראל, בני מלכים הם. ויש צד שהגילוי של הקדושה הקביעה וקיימה שקיימת בעם ישראל, היא נבחנת המון פעמים דווקא בגלויות. דווקא בצדדים הנמוכים, כשעם ישראל מצליח לשמור על הקדושה הפנימית שבו, היא מתגלה, היא זוהרת במלוא זוהרה. ואחרי זה כששרים כל השיבודים ויוצאים מהגלות, הוא עולה עד הרקיע. אחרי 2000 שנה בגלות, עם ישראל לא הלך להקים לו איזה מקלט. לא הלך לארץ ששם יהיה לו שקט מרדיפת הגלות. לא. עם ישראל הלך להצמיח ולבנות את מדינת ישראל, את המעצמה, אחד מהמעצמות העולמיות. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא משפיל גאים עדי הארץ, ואת כל העמים שהתגאו סביב עם ישראל ורמסו אותו, השפילו אותם, היום לא זוכרים בכלל מה המעצמות האלה. הקדוש ברוך הוא יודע גם להגביה שפלים עד מרום. יודע להגביה את עם ישראל משפל תחתית המדרגה, איפה שהם היו, במצרים, להיות לעם קדוש, אשר בחר בנו מכל העמים, לעמוד במתן תורה על הר סיני. זה ישראל, בני בכורי ישראל, זה ישראל אשר בך אתפאר. כי עם ישראל לא עומד במקום, הוא לא מסוגל לעמוד במקום, להיות סטטי. אומר הרב, אז זה היה גם בסוד גאולת מצרים, זה היה גם בימינו אנו. הסבים שלנו מספרים, מה היה בהקמת המדינה, מאיפה היינו בגלויות, זרוקים ובזויים. והיום אחד המעצמות הגדולות ביותר על פני היקום זה מדינת ישראל. לא צריך להסביר את זה לאף אחד, כולם כבר יודעים את זה. אחד המעצמות, הפיתוחים, הכלכלי, הצבאי, בכל המובנים, התורני, בכל המובנים, עם ישראל, בארץ ישראל, המעצמה מהמעצמות הגדולות בעולם. כי עם ישראל לא עוצר ולא דורך במקום. לא מסוגל לדרוך במקום. לא מסוגל להישאר תקוע בדבר הזה. אומר הרב, גם אם הם תת שערי תומה נגלו, אבל כשהם עולים, יש לנו חוק טבע כזה. כשהם עולים, עולים עד הרקיע. הנקודה הפנימית שלהם היא שורשם הגזעי. עצם אשר בחר בנו, הנבדלות, המיוחדות שיש לעם ישראל. אם עם ישראל היה מודע למיוחדות הזאת, לא היה מתבולל. לא היה מתבולל. הרב כותב על זה בחלק וב. הרב חרלפ כותב על זה בחלק וב. הנקודה הזאת שסיבת ההתבוללות זה חוסר ההכרה, האמונה והידיעה במיוחדות של עם ישראל. באשר בחר בנו. כשלא מדברים על אשר בחר בנו, אז יש חס ושלום התבוללות. חושבים שאנחנו כמו גויי הארץ. אבל שלא שם חלקנו קיים, וגורלנו לכל המונם. אנחנו אומרים בעלינו לשבח. ולכן, מה המצרים רצו? המצרים ששאיבדו את ישראל בפרך, רצו לעשות את ישראל לעבדים. שמה הם ירוויחו בזה? לא סתם שיהיה להם עוד עבדים, אלא לשלול מהם את כל ההתקוממות. לשלול מהם את הגזיות הנפלאה על הזאת. ולהכניסה בבחינת עבדים שאין להם יחס וחייס. אומר הרב, מה המטרה של המצרים? הם לא היו צריכים עוד עבדים שיבנו להם פירמידות. מה היה? היה פה עבדות מהותית. העבדות המהותית הזאת הייתה לשלול מהם את האשר בחר בנו. לשלול מהם את המיוחדות שהם קוראים לעצמם יהודים. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. לא, אתם עבדים. עבד, אומרת הגמרא, אין לו חייס, אין אפשרות לייחס אותו. עבד בהפקר אני חלה, אין להם ייחוס, אין להם שייכות, אין להם אבות שהוא יכול להצביע מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. הוא לא יכול להצביע על השורש שלו. אבל ישראל, למרות כל פגימתם, לא פגמו בגזיות. זאת אומרת, עם כל זאת, שבאמת עם ישראל נפל לממתת שערי תומה, ובאמת מבחינה חיצונית, הללו והללו, אומר הרב, בגזיות, בנקודה הפנימית השורשית, הם לא נגעו שם. את אותו, כמו שאומרים בחנוכה, את אותו פח שחתום מחותמו של כהן גדול, את אותו יסוד, את נקודה פנימית אמונית, לא יכלו לפגום. והם לא יצליחו גם לפגום. כי עם ישראל יודע לשמור על הדבר הזה. לא כמו שהילקוט בספר שמות כותב, לא שינו את לשונם, לא שינו את שמם, לא שינו את לבושם. שינוי הלשון, איך יודעים להבדיל בין אדם שעולה חדש לאדם שהוא ותיק יותר? שומעים בשינוי הלשון, שבן אדם שהוא עכשיו מתחדש, עכשיו שהוא מגיע כעולה חדש, או אדם נגיד שמגיע לארץ והוא לא יודע את השפה שם, אז הוא מרגיש קצת זר, הוא מרגיש נוכרי. המון עולים מספרים שהם באו לארץ, הם לא ידעו את השפה, הם הרגישו קצת להם שהם לא מחוברים. לקח להם זמן עד שזה. זאת אומרת ששפה יוצרת חיבור, יוצרת את הקישור שלך. אבל אם עם ישראל לא שינו את לשונם, לשון הקודש, לא שינו אותה להיות כמו לשון המצרים, שימרו על הייחודיות שלהם, על הייחוד שלהם. אותו דבר, לא שינו את שמם. שם של אדם זה מהות. מהות, אתה רוצה, הורים חושבים איך נקרא לילד, באיזה שם, מה זה משנה, תקרא לו שם מסוים. לא, אסור לזלזל בזה. שם זה מהות. שקוראים לאדם, יש שמות שלא אסור לקרוא, לא טוב לקרוא שמות כאלה. למה? כי השם מעיד על המהות הפנימית, מעיד על הנשמה של הילד, על הנפש של הילד, איזה נשמה תהיה לו, איזה שם זה מהות. אז אם עם ישראל מגיע למצרים והוא לא משנה את שמו, שומר על המסורת, אברהם, יצחק ויעקב, אברהם, לא לקחו שמות מצרים. ממילא הם שמרו גם על הייחודיות האישית שלהם. לא התערבבו עם הגויים בקריאת השמות. נקודה שלישית, לא שינו את לבושם. לבוש זה הגדרה. כשאדם נמצא בצבא, נותנים לו מדים, אומרים לו, פה מתלבשים ככה. למה? אני רוצה לבוא עם ג'ינס. אני רוצה לבוא עם חולצה משלי. לא, אסור לך. כי כשאתה נמצא עכשיו בצבא, אתה צריך להגדיר את עצמך כחייל. חייל מהמניין. תלבוש את החידה. יש, הלבוש יוצר איזה פירמה, איזה מעמד מסוים של הגדרה עצמית של האדם. ממילא כשעם ישראל מגיע למצרים והוא לא נכנע למודה המצרית, אני לא יודע מה היה מצב המודה שם, אבל נגיד שזה היה בסדר, אולי זה היה יותר עכשווי, עדכני, אבל עם ישראל אומר, אנחנו לא משנים את לבושם, את לבושנו, אנחנו נשארים בלבוש של המסורת של אבותינו. הם מגדירים את עצמם כיהודים. אומר הרב, אז בזכות זה שהם לא שינו את לשונם, לא שינו את שמם, לא שינו את לבושם, דגלו בגזם. ובזה נשתמרה הנקודה השורשית הפנימית. אומר הרב שזה הזכות שהועילה להם אחרי זה, לשמור על הצביון האישי שלהם, לשמור על המהות הפנימית שלהם, שגם אם הם נפלו בממתת שערים, שער הנון הם לא נופלים. יש נקודה פנימית שתמיד אוחזת אותם, שהם לא ייפלו בה. אומר הרב, בפסקה הבאה, פעולת נקודת השמירה היא, כי אם אך נמשכים מהדברים המתנגדים אליה, תכף מתגלית הנקודה בכל יפעת קודשה והדר הדרה. זאת אומרת, אומר הרב פה יסוד. המשיכה של עם ישראל אל הקדושה, אל הקודש, היא משיכה טבעית. האלוקים עשה את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. באופן טבעי שורשי, כל עוד לא יהיה לאדם מניעות ודברים שימשכו אותו לכיוון אחר, הכיוון שלו אל הקודש, הכיוון שלו אל הקדושה, אל הקדוש ברוך הוא, אל המקור. אומר הרב, כשאדם שומר שמירה פנימית על הנקודה הגזעית, הנקודה השורשית שמקשרת את עם ישראל אל המקור שלהם, ממילא מה יוצא? ששום דבר בעולם לא יכול למשוך אותם מהנקודה הזאת. וגם אם הם נמשכים אחרי חס ושלום עבודה זרה או דברים אחרים, ברגע שהם יעזבו את העבודה זרה, יחזרו אוטומטית למקור. יש טבע פנימי כזה, מספרים, יש כל מיני להבדיל, כן? כמו נגיד, יש בעלי חיים כאלה, שאתה משחרר אותם החוצה, לוקח אותם רחוק, 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 הם יודעים לחזור הביתה. ילד, כל ילד, שהוא בעצם לא יודע מה לעשות, הוא איבד את הדרך, הוא מנסה לחזור הביתה. זה המקום הטבעי שלו. הבית של עם ישראל זה הקדוש ברוך הוא. כשעם ישראל עוזב את העבודה הזרה, אוטומטית נמשך אחרי הקדוש ברוך הוא. אומר הרב, כי אם אך נמשכים מהדברים המתנגדים אליה, כי אם רק אתה עוזב את הדבר המתנגד אל עבודת השם, תכף מתגלה את הקדושה, הנקודה בכל יפת קודשה והדר הדרה. ולכן בא הציווי, רק משכו, קחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. אומר המחילתא, מה פשט? משכו ידיכם מן העבודה זרה. וכשאך נמשכו מעבודה זרה, שרתה עליהם רוח הקודש ונדבקו באל חי. זאת אומרת, תכף ומיד שהם עוזבים את העבודה זרה, את הדבר המתנגד לעבודת השם, ישר נמשכים אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי הרוח הקודש ישר שורה עליהם. אומר הרב, ומיני אז ועד עתה, מאז ועד עכשיו, כל הכופר בעבודה זרה, כאילו מודה בכל התורה כולה. גמרא בקידוש דף מם. עם ישראל בעצם במצרים יצר יסוד, יצר טבע כזה, שמי שרק מושך ידיו מעבודה זרה, מי שרק מסיר את עצמו מסטייה אחרי עבודה זרה, כבר מודה בכל התורה. הוא עוד לא יודע, הוא עוד לא אמר כן. לא, יש טבע כזה. יש טבע כזה, יש קפיץ כזה שחוזר למקור. כשהם עוזבים את העבודה זרה, הופ, חוזרים לעבודת השם. זאת אומרת, העבודה זרה היא כל כך לא מתאימה להם, כל כך נוגדת את האופי ואת הטבע שלהם, שהם כל הזמן צריכים להתאמץ להמשיך לעבוד עבודה זרה, והמצרים וזה וזה, למשוך חזק חזק שיהיה הפוך, ואיך שהמצרים מתפטרים, אוטומטית הם נמשכים אחרי הקדוש ברוך הוא. אומר הרב, על ידי הכפירה בעבודה זרה לבדה, כבר ההידבקות העליונה מתגלית. כתוב בגמרא במגילה גם כן, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, איש יהודי, שהוא כפר, הוא לא רצה שתחוות לאמן. הוא יהודי, יש בו את הזהות היהודית הזאת. אומר הרב, למה זה? מפני שהנקודה השמורה לא עוממה ונכבד חס וחלילה. כי אם רק נסתתרה בחמת ההמשכה אחר דברים נגדיים. זאת אומרת, זה לא ש... עבודת השם אצלם היא לא הייתה קיימת כשהם עבדו עבודה זרה, ועכשיו הם הפסיקו לעבוד עבודה זרה, אז הם צריכים להתחיל לחזור בתשובה ולהתחיל להתקדם אחרי הקדוש ברוך הוא. לא. בעצם חשבתי על זה שבעל תשובה זה בסך הכל אדם שגילה את הצד של הנשמה הפנימית שבו. הוא נותן ביטוי לנשמה שלו. הוא לא עד עכשיו חי בהכחשה, כאילו אין נשמה, הוא לא שומע לה, הוא לא מקשיב, נמשך אחרי תאוות, אחרי עניינים. עכשיו שהוא זה, הוא בעצם, הוא בסך הכל ממשיך את הפנים שלו החוצה. זה לא אורי, זה חידוש. לכאורה זה גם לא צריך להיות כזה קשה. הקושי הוא חיצוני, הוא מצד ההרגל, שהוא התרגל למשהו מסוים. אבל כל אדם שחוזר בתשובה בעצם, הוא נותן משמעות פנימית לכל הפנימי שמופיע בתוכו. אומר הרב, זה בעצם היסוד שקרה לעם ישראל במצרים. מפני שהנקודה השמורה לא הומרה ונכבד חס וחלילה. כי אם רק נסתתרה, היא נמעכה קצת, היא הייתה בסתר. מחמת ההמשכה אחר הדברים הנגדיים. אבל אם חוסרו תבלולים, האור הגדול מתנוצץ, הוא בא וזורח בכל פליאת הדרום. זה הפשט. אומר הרב, זה היסוד, זה מה שקרה לעם ישראל במצרים. עזבו את העבודה זרה, משכו, קחו לכם. מה, חכה, יש סדר תשובה, קדוש ברוך הוא, תן לנו זמן, להסתגל למציאות של להיות עבדי השם, להסתגל למציאות של להסיר את הרגלים שלנו מעבודה זרה, לאט לאט, קבלה לעתיד וכו'. לא, לא, משכו, תמשכו את הידיים מעבודה זרה, וקחו לכם. רק תפסיקו עם ההתנגדות, עם ללכת עם הנגדי, אתם כבר עובדים עם הפנים שלכם, אתם כבר שייכים אל המקור. קצת מזכיר לנו את העניין הזה של הרהורי תשובה. כן, שהרב קור כותב בורות התשובה, על פי הגמרא בקידושין, על מעלתו של הרהור תשובה, הרהור תשובה. אומר הרב, אנשים לא חוזרים בתשובה כי הם לא מאמינים בקלותה של התשובה. שעל ידי הרהור תשובה אדם כבר שב למקור. איך, מה הרהור תשובה? מה זה הרהור תשובה? אדם רק חשב, היה איזה אבא מיני, היה לו איזה מחשבה, אולי באמת נתחיל להתקדם בחיים, אולי נתחיל... לא. הוא אומר הרב, על פי הגמרא בקידושין, מקדש את האישה על מנת שאני צדיק גמור, אפילו הוא רשע גמור מקודשת. למה? שמה ערעור תשובה. נו, אז מה? אבל הוא עדיין רשע. ערעור תשובה. ערעור תשובה, אסור לזלזל בערעור תשובה. ערעור תשובה, הוא כבר מעלה אותך על הדרך. הוא כבר שומע את הקול הפנימי הישר שבך. אומר הרב, זה הפשט. משכו וקחו לכם צון. ולפי שזה מכוח הנקודה השמורה, אומר הרב, כל הגאולה של עם ישראל ומצרים, וכל העניין הזה של הקרבת הקורבן, באה מהנקודה הפנימית הזאת שהייתה שמורה וגנוזה בתוכיות של עם ישראל. לכן מקחו בעשור היה אז ביום השבת, ביום שבת קודש, שקדושת שבת קביעה וקיימה, ואינו נדרש שישראל יקדשו כמו המועדים, שהם עושים קידוש. לא! בשבת לא שואלים אותך אם אתה מקדש את החודש או לא. שבת קביעה וקיימה. ובא הציווי של קחו לכם צאן למשפחותיכם, נגד מה שהמצרים רצו לעקור היחס הגזעי שלהם. צריך שיהיה פסח נאכל לפי המשפחה ולפי מכסת נפשות. אנחנו נאריך בשיעורים הבאים בנקודה הזאת. אנחנו רק רגיד לסיום על קצה המזלג את הנקודה הזאת, שיש פה, הרב מחבר את זה לעוד יסוד. לא סתם הציווי היה בשבת. שבת זה קביע וקיימה. הנקודה הפנימית בעם ישראל, שהיא הקדושה הפנימית שקיימת בהם, היא קבועה וקיימת. כמו ששבת, ככה עם ישראל. לא, אז, זה בעצם השלמה לעניין הזה. אומר הרב, זה מה שנאמר בציווי של קחו לכם צאן למשפחותיכם. אם המצרים רוצים לפרק את המשפחה היהודית, אנחנו אומרים, התורה אומרת בדיוק הפוך. כל העניין שלנו זה הקישור אל הגזע, הקישור אל השורשיות. אתם לא תעשו אותנו עוד בבית העבדים ותבטלו לנו את כל ה... קשר של עבד אין לו חייס, תבטלו לנו את הקשר לאבותינו. לא, אצלנו הכבש, אצלנו הקורבן פסח יבוא למשפחותינו. זה בעצם היסוד. הקדושה שלנו נובעת מהקשר שלנו אל אבותינו. ובעזרת השם מי שגאל את אבותינו, הוא יגאל אותנו מהשעות הקשות, וכימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, כמו שבעצם בגאולת מצרים ראינו ניסים ונפלאות, ככה בעזרת השם אנחנו נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.